ונתחיל עם האיום הקיומי שלנו. אז האיום הקיומי הוא לא, כמו שאתם מבינים, רק מבחוץ, בטח שמעתם את זה, אלא בפנים. בוקר טוב לרון צור, מנכ"ל חברת הייעוץ קבוצת ספארקס, שותף מייסד של ה-ISFI, המכון לאסטרטגיית עתיד לישראל.
בוקר טוב, יורם.
טור מאוד מעניין שכתבת יחד עם פרופסור יוג'ין קנדל, מדבר בדיוק על הדבר הזה, על הסכנות הקיומיות שלנו ועל הפתרונות המוצעים לפחות. אז בוא, קודם כל, מהם השברים שמאיימים עלינו באמת באמת?
אולי לפני השברים, אני רוצה להגיד שהרבה מאוד אנשים חושבים שאם נפתור את ה... רק נחליף ראש ממשלה, או רק אם נתחיל לדבר קצת בינינו, ייפטרו הבעיות המרכזיות של מדינת ישראל.
כן.
ואני שואל אותך, יורם, תחשור רגע, אם היינו לוקח אותך קצת לפני השביל לאוקטובר, באשר אותה שנה נוראית שהייתה, והייתי אומר לך, בוא נסתכל על הלכידות החברתית שלנו, על האפקטיביות הממשלתית, על המצב הכלכלי, איזה ציון היית נותן למדינת ישראל לפני השביל לאוקטובר?
5.
זהו, אז ואיזה ציון אנחנו ניתן את זה היום? זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על חוסנה של מדינה, שתלוי בלכידות חברתית, במערכת ממשלתית יעילה ואפקטיבית, בכושר תחרות שלנו, וכמובן במערכת צבאית, איזה ציון תיתן לה היום?
אותו ציון, אני חושב, אבל הבעיה שאני נותן את הציון המאוד ביקורתי הזה, ויש הרבה אנשים של במחנה יהיה בסדר, כמו שקראת לו בטור שלכם.
תראה, זה גם לא רק זה, אני לא יודע אם יצא לך לראות את הרעיון של גלנט, אחד הדברים שתפס אותי זה הייתה אמירה של גלנט שהוא אמר, אם רק היו מתקשרים אליי באותה שיחה לפני זה, הייתי יכול למנוע את השביעי באוקטובר. או לפחות זה כך השתמע.
כן.
ואני שואל, ריילי, באמת אפשר למנוע את השביעי באוקטובר בשיחה? האם אנחנו מבינים שהשברים הם כל כך עמוקים?
כן. אז אנחנו פה באמת בשבר חברתי קשה מנסו.
נכון.
זה כבר לא פוליטיקה, זה כבר לא מה שהיה, אני זוכר את מערכת הבחירות ב-81, שהייתה אווירה מאוד מאוד קשה, אבל זה דומה, זה לא דומה אפילו למה שהיה אז, ובעצם זה לא ימין שמאל כבר, זה משהו אחר לגמרי.
ממש, ממש, והשאלה הגדולה, אם אנחנו באמת מאמינים, שכשאתה רואה שיש קבוצה, שהיא קבוצה מבחינה ערכית, בסיסית שלה, היא ציונית, היא דמוקרטית, היא כזאת שבאה ואומרת, אני מבחינתי כשקוראים לי, אני יוצא למלחמה. ומצד שני, יש קבוצה אחרת שאומרת, נמות ולא נתגייס, ואני נותן את הדוגמה האקטואלית הרלוונטית לשיח על חוק הגיוס כעת, אבל אנחנו באמת מדברים על תפיסות שונות בסיסיות בערכים של חברה. ואני שואל, איך אנחנו יכולים להתגבר על הדבר הזה? איך אנחנו יכולים להביא, כי הרי אין פה באמת אפשרות שאף אחת משלושת הקבוצות המרכזיות, כי יש קבוצה נוספת שזה אנשים שהם בתפיסה הבסיסית הלגיטימית שלהם, לא חושבים שמדינת ישראל היא מדינה ציונית, היא מדינת כל תושביה.
כן.
וכשאתה רואה שיש פער כל כך גדול בין שלוש קבוצות, השאלה הגדולה, איך אפשר להביא למנגנון שיכול לפתור את העבודה הזאת ביחד, שנוכל עדיין, למרות שיש שוני כל כך גדול, שתהיה פה מדינה.
כן, ובעצם הפתרון שאתה ופרופסור קנדל נותנים בטור שלכם, זה סוג של אוטונומיות, ממשל פדרלי?
אני חושב שאולי דקה לפני זה, כן. אני אגיד שאולי אני רוצה להתמקד רגע בשלושת הבעיות המרכזיות, כן. ואז נלך לפתרון.
בבקשה, הון.
אז דיברנו על הבעיה של הלכידות החברתית, יש פה גם את הבעיה של השבר הכלכלי, בעצם יש פה קבוצות של מבחינת המשקל הדמוגרפי שלהם הולך וגדל, והוא בעצם נשאל על מימון של קבוצות אחרות. והשאלה הגדולה, עד כמה אנחנו נצליח לאורך זמן להחזיק את המודל הזה, שקבוצה אחת שהיא גדלה מאוד, בעצם נשענת על מימון של קבוצות אחרות, יכולה להיות להישען באופן הזה, והכלכלה תחזיק מעמד. אני מניח שהיום, אתה יודע דרך אגב, כמה משפחה ממוצעת היום בערך משלמת על קבוצות אחרות באוכלוסייה, משפחה מרוצה.
לא, אבל אני אשמח לדעת המספר הזה, אני מחפש אותו כבר הרבה זמן.
סדר גודל של 24-25 אלף שקל בשנה, וזה נכון לפני בערך 3 שנים.
זה אבל אני סוחב אנשים גם שאולי עובדים, אבל הם מרוויחים משכורת מינימום?
זה לא עניין של משכורת המינימום, מדבר בממוצע ברמה ממשלתית, בסוף הכספים שנגבים מאיתנו כמיסים, מממנים את אותם קבוצות שהתרומה שלהם תשלום המיסים נמוכה יותר.
אוקיי. שחלקם חלשים וחלקם לצערנו הרב כאלה שבכלל לא הולכים לעבוד.
נכון.
ואנחנו מדברים על הקבוצה הזאת בעיקר.
נכון, עכשיו השיטה הזאת שבאה ואומרת, בוא נממן קבוצות שמבחינה דמוגרפית המשקל שלהם הולך וגדל, ולא משתתפות. בעולם התעסוקה, בתשלום המסים, באותו היקף יחסי פרופורציונלי. ומעבר לזה, הן אותן קבוצות שגם מבחינת קבלת ההחלטות שלהם, הם מצפים שימומנו על ידי אחרים.
כן.
הדבר הזה לא יכול לעבוד לאורך זמן.
ונוסיף לזה, כמו שציינתם אתם, שצרכי הביטחון אצלנו הם יוצא דופן, ואז בכלל צריך שיהיה פה חוסן לאומי וכלכלה חזקה, ושני השברים שדיברנו עליהם, היעדר חוסן והיעדר כלכלה, בעצם גם לא נצליח לעמוד במטלה ביטחונית בעצם מבחינה כלכלית.
בדיוק, בדיוק. אז מה שבעצם באנו ואמרנו, איך אנחנו רוצים למצוא פתרון, שהוא לא פתרון נקודתי, הוא לא פתרון טכני, והוא לא שיחת טלפון, אני חוזר לשיחת על תחילת הרעיון שלנו, אלא הוא באמת מטפל בבעיות השורש של מדינת ישראל. ובסוף זה משהו שהוא לא סקסי, והוא לא נשמע נחמד, והוא לא נשמע מעניין, בגלל זה הוא לא פותח חדשות. אבל בעצם זה שינוי שיטת הממשל בישראל. תחשוב היום כל קבוצה שנבחרת, התפיסה שלה באומרת, אני בשלטון, אבל אני ממצאת בשביל הכוח אלקטורלי שלי.
כן.
השיטה הדמוקרטית הנוכחית פשוט מורידה אותנו למצב שאנחנו בהגדרה נמצאים בספירלה קבועה של הרס עצמי. ואת הדבר הזה אנחנו בעצם מציעים לשנות.
ובאמת הפתרון של אוטונומיות, בוא נקרא להם בשמה, אוטונומיה ערבית, אוטונומיה חרדית ואוטונומיה יהודית חילונית מסורתית?
אני לא רוצה לקרוא לזה בשמות הללו, כאן זה פתרון האלומות, זה א', אבל בעיקרון תחשוב כמה מדינות בעולם אנחנו מסתובבים, והן מדינות פדרליות, שווייץ, ארצות הברית, ועוד הרבה מאוד מדינות אחרות, ולמה שאנחנו לא נוכל לעשות את אותו פתרון, מדינה פדרלית, שבעצם מאפשרת ברמה מסוימת, גבוהה מאוד אוטונומיה של קהילות לקיים את עצמם על פי אורחות חייהם, אבל גם לקחת אחריות על המימון של מה שהם החליטו.
זה יכול להצליח, רון, אין אפשרות לעשות אוטונומיה מבחינה גיאוגרפית, כי אני מסתכל כמובן על גרמניה ועל ארצות הברית, ושם, אתה יודע, כל מדינה או כל מדינה חלק מפדרציה, היא מתוחמת גם בצורה גיאוגרפית. ופה לך תפריד בין גבעת שמואל לבני ברק, או לך תפריד בין רמת גן לגבעתיים.
שאלה טובה. אז אני רוצה לומר שבפתרון שלנו, החלוקה לאוטונומיות היא לא חלוקה גיאוגרפית, אלא היא חלוקה של השתייכות.
אוקיי.
זאת אומרת, זה קצת מורכב להסביר את זה, אבל בעיקרון בוא נדמיין שבכל עיר או בכל רשות מקומית, בהתאם לרוב, בנקודת זמן, שיש שם קבוצה שמשייכת את עצמה לאחת משלושת האלומות שציינו מקודם, בהתאם לזה החוק המקומי תופס, וגם החוק הפדרלי הכללי. בעצם באופן הזה, על ציר הזמן, באופן דינמי של שינוי אוכלוסייה, גם יכול להיות שינוי באיזה חוק תופס באותו אזור. אז כך שזה לא חלוקה של גבולות על פי קנטונים, אלא זה נגזר על פי מימדים דמוגרפיים בכל נקודת זמן.
אז זה יכול להיות שעדיין תהיה בעיה בתחבורה ציבורית בשבת, למרות שאני מניח שבחלק מהמקרים בתוך האוטונומיה או בתוך האלומה זה ייפטר, אבל בוודאי שברמה של חינוך, כמו
לא,
שאתם מציעים.
לא, דווקא הנושא של תחבורה בשבת או הנושא של חינוך פתור במודל הזה, משום ש כשאנחנו מדברים על התנועה בתוך האזור, אז מהבחינה הזאת כל קבוצה תקבע לעצמה מה יהיו הכללים.
הבנתי.
מה שיקבע לגבי הנושא של שטחים משותפים ציבוריים ברמה לאומית, זה כבר בקומה הפדרלית הכללית.
כן.
אבל במקום הקהילתי, תחשוב רגע על הנושא של החילו הבסיסי, על הפרדה במרחב ציבורי בין נשים לגברים. אם כך, וצריך לקחת את המקום הזה, שאם זה מה שיחליטו הקבוצה, שזה תופס את ערכיה, זה הולם את ערכיה, על זה צריך ללכת.
כן. מה שעשוי להפריע בתהליך המחשבה, שמאוד מאוד צריך לקיים אותו בכיוון שאתה מדבר עליו, זה שיש קבוצות גדולות בישראל שחושבות שיהיה בסדר. ויש גם קבוצות, כמו שציינתם, שמאמינות שבסוף נשכנע את אלה שמולנו ותהיה פשרה והכל יסתדר. וכשחושבים ככה, אז אף אחד לא באמת ינסה לעשות מהלך כל כך אמיץ וכל כך לטעמי הגיוני שאתה מציע.
אני חושב שקוק הזה זה פרופסור יוג'ין קנדל ואני, כן. ולא רק אני. אבל אני רוצה לומר שכן, אנחנו חושבים שהניסיון הזה לחשוב שאם נשב סביב מדורת השבט ורק נדבר, הפתרונות יגיעו משל עצמם וניתן יהיה לעשות פשרות, אנחנו חושבים שזה לא יקרה.
כן, היה לי הכבוד לפני כמה שנים להיות חלק מסדרה שקראו לו אוטונומיות, שהיא דיברה בעצם, כל הסדרה התרחשה במציאות אוטופית או דיסטופית, תלוי איך אתה מסתכל על זה, שבעצם הייתה מלחמה מאוד גדולה פנימית, ואז בסוף ישראל התחלקה לשלוש אוטונומיות, חרדית, ערבית וחילונית.
נכון.
שאגב, בסדרה עצמה, בסוף האוטונומיה החרדית ניסתה לחזור
למודל
המקורי, כי לא היה לה מימון.
בדיוק, אבל הרעיון הוא שכשאתה מביא למצב שבו המודל מייצר הכרח לקחת אחריות פיסקלית על מה שאתה מקבל החלטות, הוא כזה שיש בו יותר סיכוי מאשר אותו מודל שמנציח את מנגנון ההישענות. ואני חושב ש הרי מה הסיכון הגדול שלנו? הסיכון הגדול שבנקודת הזמן הזו, אנשים צעירים שיראו שאין שינוי, והנטל שמוטל על כתפיהם הוא כל כך גדול, הם פשוט יקחו את הרגליים ולא יישארו פה.
נכון. ואז באמת אנחנו מגיעים לשבר קיומי, ולא נעים להגיד, אלה שהולכים זה אלה שנושאים בנטל, אלה שהולכים זה המדענים, הרופאים, המהנדסים, הם הראשונים ללכת, הם הראשונים שגם יכולים ללכת, והם הראשונים שרואים בעין יותר ביקורתית את המציאות, מאשר אנשים אחרים שאומרים שיהיה בסדר. אני אומר את זה בהכללה כמובן.
אנחנו חושבים שכמו שקורה, יש מושג שנקרא run on the bank, זאת אומרת, תהליכי קריסה.
כן.
מאוד מהירים, הם לא צפויים, נכון. הם כאלה שהם קורים באופן אקספוננציאלי. אנחנו מאוד מודאגים מזה שזה יקרה גם פה בישראל.
ויש לנו את מודל ירושלים, מי שלא, כל האנשים שאומרים יהיה בסדר, ירושלים הייתה פעם עיר, נכון. יש כל סוציו-אקונומי 5, האוכלוסייה חזקה ברכה, היום הוא בין 2 ל-3, מקבל סיבסוד של כמיליארד שקל בשנה ממדינת ישראל.
אבל אתה יודע מה ההבדל בין ירושלים לבין ישראל באופן כללי, זה צריך להגיד למאזינים שלנו.
ירושלים מחזיקה ישראל.
יש את ישראל שתשמור עליה ותממן
נכון,
אותה.
נכון, מיליארד שקל בשנה, וזה פחות או
יותר נכון, הסכום שלנו. נכון, בישראל אין ישראל שתשמור ותממן אותה. וזה שוב, זה לא רק עניין של כסף, זה עניין של איתנות וחוסן באופן רחב הרבה יותר, שנשען בין השאר על אותם דברים שדיברנו.
תשמע, אני יכול לדבר איתך על זה תוכנית שלמה, כי זה נושא, כמו שאמרת, קיומי. קודם כל, מאזינים, גם תקראו את הטור של פרופסור קנדל ורון צור, ב-N12, זה פורסם, אם אני לא טועה, לפני...
נכון, נכון.
בסוף חודש שעבר. הרבה הרבה חומר למחשבה והרבה הרבה דברים שגם מקבלי החלטות וגם הציבור צריך להבין, כי הדברים הם הרבה יותר מורכבים ממה שנראה. ויהיה בסדר, זה לא תשובה, כמו שלמדנו בשבעה באוקטובר, כמו שלמדנו באוקטובר 73, וכמו שלמדנו במציאות חיינו בכלל. רון צור, מנכ"ל חברת הייעוץ ספארקס, שותף מייסד של ה-SFI, תודה רבה רבה על השיחה הזאת ולתובנות.
תודה רבה יורם, המשך יום נעים. תודה.
פורים וחג המסכות, ועוד מעט תהיה קשה יותר באמת להבחין מה אמיתי ומה לא, כי יש פייק ויש דיפ פייק, ותקבלו סרטון שבו מישהו אמר משהו ולא תדעו אם זה אמיתי או שמכונה יצרה אותו. בדיוק על הנושא הזה אנחנו שוחחים עם דוקטור אייל ברוק, עורך דין, שותף וראש תחום בינה מלאכותית במשרד שינורוויץ ושות. בוקר טוב אייל.
בוקר טוב, חג שמח.
אפשר להגיד שהדיפ פייק הוא כבר פה, נכון? זה כבר לא איזה משהו עתידי שבעתיד אנחנו נקבל סרטונים שיהיה לנו קשה לזהות אם הם מתאים או לא.
לגמרי, לגמרי פה, ובאמת אחד המנהגים הרווחים והמסמכים בפורים זה כמובן ההתחפשות, ובאמת מי שמתחפש מבקש להטות בראש ובראשונה את חוש הראייה שככה נתפס כנאמן שבחושים. והסיפורים של תחפושת בעצם מבוססים על ההטייה של העין האנושית. ביהדות אגב אנחנו מוצאים הרבה פעמים מוטיבים של התחפשות, בסיפורות החסידית למשל, הצדיק, האיש פשוט וכולי. עכשיו, ההתפתחות של הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית, החדירה שלה לחיינו זה לא רק פריצת דרך טכנולוגית, אלא מהפכה של ממש, אני חושב, תואר אפילו כמהפכה התעשייתית הרביעית, והיא מגדירה מחדש היבטים רבים של הקיום. עכשיו, כמו כל מהפכה טכנולוגית, לצד ההזדמנויות האדירות, לא תופיע סכנות משמעותיות שצריך להיערך אליהן, ואחד החששות מהשימוש בטכנולוגיה כרוך באמת בטכנולוגיה של הדיפפייק, שמתארת יישום טכנולוגי מבוסס בינה מלאכותית, שמאפשר יצירת תוכן, כולל תמונות, סרטוני וידאו, קטעי קול מזויפים, באופן שנחזה להיות אותנטי.
ואיך עולם המשפט יכול להתמודד עם התופעה הזאת בעצם?
אז תראה, עולם המשפט התחיל כבר לפני מספר שנים לחוקק חוקים כנגד בעצם השימושים האלה, שיכולים להיות אגב גם חיוביים, אבל כמובן גם שליליים.
כן.
והאתגרים המשפטיים נובעים בין היתר מהקצב של ההתפתחויות הטכנולוגי, שהוא מאוד מאוד מהיר, ועולם המשפט בדרך כלל מפגר אחרי ההתפתחויות הטכנולוגיות, אבל מדינות שונות כבר נקטו כל מיני צעדים כדי להגביל את השימושים הבעייתיים, והתחילו לאסור שימוש בכלי בינה מלאכותית כדי ליצור דיפ פייק. אז ככה למשל בטקסס עוד בשנת 2019 היה איסור פלילי על יצירה או הפצה של תכני דיפ פייק ב-30 מהימים שלפני מועד הבחירות. בקליפורניה חוק שאוסר על הפצת סרטונים שעברו מניפולציה במטרה לפגוע בדמות של מועמד פוליטי בטווח של 60 יום לפני הבחירות. בסין עוד גם בשנת 2019 חוקים שמחייבים אנשים וחברות שעושים שימוש בדיפ פייק לחשוף את זה.
ומה אצלנו?
אז אצלנו בהלימה גם אגב יש באנגליה חוק, אגב אחד החששות זה גם באמת הנושא של הבחירות, ונושא שני זה נושא של שיתוף של תמונות אינטימיות שלא בהסכמה, זה באנגליה, בארצות הברית ובאיחוד האירופי, ובאמת בהלימה למגמות האלה בעולם, אז גם בישראל ממש לאחרונה הציעו הצעת חוק לתיקון חוק העונשין שתעסוק בדיפ פייק, זיוף עמוק, שמבקשת ממש להכיל עונשים מתוך הבנה שבעצם אפשר ליצור היום טכנולוגית תוכן דיגיטלי מזויף באיכות גבוהה שממש מחכה תמונות וכולי בצורה בלתי ניתנת להבחנה מהתוכן האמיתי, באופן שמשמש ככלי להונאה, פגיעה בפרטיות וכולי. ולכן יש כאן כמה סעיפים שלמשל קובעים שהמפרסם זיוף עמוק שמתמקד במיניותו של אדם במטרה להשפילו או לבזותו, דינו מאסר 5 שנים. המפרסם זיוף במטרה לקבל דבר במרמה, דינו מאסר 7 שנים. והמפרסם זיוף עמוק במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות, דינו מאסר 10 שנים.
כן, אז זה יכול להיות אפילו למשל סרטון של מישהו בכיר מדבר על משהו בכלכלה, על מניה ספציפית, בסדר, שהוא ממליץ על קנייה או מחירה. גם שם זאת תהיה לפי הצעת החוק סנקציה פלילית, כלומר מקרה כזה שהוא מקרה שבמצב רגיל הוא ספק פלילי, ספק לא, אני חושב.
אז קודם כל הנושא הזה באמת הגיע גם לבית המשפט, הייתה וגם ניתנה הגדרה לתופעה במסגרת עתירה שהוגשה לצו מניעה של יש עתיד בראשות יאיר לפיד כנגד עמותה בשם כן לשלום בפייסבוק, להסרת סרטון של דיפ פייק שפורסם בדף בפייסבוק, ובאמת העותרים טענו שבמסגרת הסרטון מופיעה דמות שנחזית להיות של יאיר לפיד שנושא נאום בחירות. כן. שם השופט פוגלמן באמת מגדיר את זה וקובע שדיפ פייק זה כינוי לטכנולוגיה ליצירת תוכן קולי או חזותי או לשינוי תוכן קיים, כך שהצופה הסביר ואפילו המתוחכם יסבור כי פלוני ביצע פעולה או העביר מסר, אבל התוכן לא אמיתי. כן. התוכן הוא באיכות גבוהה עד כדי כך שהמשתמש מן היישוב יתקשה לרוב לגלות שמדובר בזיוף. הדברים כאלה קרו לאחרונה גם עם טראמפ, היה סרטון מאוד ידוע שלא כביכול נמלט משוטרים, זה זכה לעשרות מיליוני צפיות, וגם לאחרונה בפרשה של רוסיה ואוקראינה, היה סרטון של זלנסקי, נשיא אוקראינה, שמבקש להניח את הנשק. והדבר הזה נוצר בעקבות בדיפ פייק, ורק לקח זמן עד שבעצם התגלה שזה נעשה בדיפ פייק.
היום בעצם הכלים שיש למי שרוצה להסיר דיפ פייק, הם כלי הסרה רגילים של ללכת לבית משפט לקבל צו, או לקוות שהרשתות יסירו תוכן פוגעני, אבל בעצם כרגע אין סנקציה פלילית אם מישהו מעלה סרטון שמציג אותי, או אומר משהו שלא אמרתי?
אז זה המענה שבעצם החוק מבקש לתת לו מענה, ומתחילים להתפתח כל מיני פתרונות. אני חושב שהפתרון לדבר הזה הוא מורכב מכמה רבדים, זאת אומרת פה גם יש את העניין של הפתרונות המשפטיים, של ההסדרה של הטכנולוגיה ואותם חוקים וכולי, לצד זה בעצם פתרונות טכנולוגיים שהולכים ומשתכללים, מתפתחים כל הזמן, כולל טכניקות לזיהוי, כלים לזיהוי פורנזי וחסימה או הסרה של התוכן מהסוג הזה. ולצד הדבר הזה אני חושב שמאוד חשוב לחנך למה שנקרא אוריינות דיגיטלית שתסייע לזהות זיופים כאלה ולצרוך תוכן בצורה ביקורתית.
כן, אני זוכר שזה גם המענה שפעם נתנו לזה שברשתות אנשים מעלים כל מיני דברים, ובוא נחנך אותנו, את ילדינו, לא להאמין למה שאנחנו קוראים, אבל אתה ואני יודעים שבסוף הרשתות משתלטות ואנשים מאמינים למה שהם מקבלים בטח בפיד שלהם. אז המשפט צריך להציל אותנו פה, אני מקווה. אתה יודע אם יש פה סיכוי שזה יעבור מבחינת הרכב פוליטי והתומכים בחוק? אני ראיתי שרוב המציעים עם מפלגת יש עתיד, אם אני לא טועה, או יבגני סובה, זה לא, זה גם אביגדור ליברמן, אני רואה שיש פה, אבל זה אופוזיציה בעיקר.
כן, קשה לי לדעת, אבל הדברים האלה הם בהלימה למה שקורה בעולם, כך שאני מניח שבסופו של יום הדברים האלה יגיעו גם לארץ.
כן, טוב, אני מקווה מאוד. יש משהו חיובי בכל זאת שאפשר להסתכל על הדיפ פייק הזה או לטכנולוגיה?
לגמרי, יש הרבה דברים חיוביים שאפשר בעצם לעשות בטכנולוגיה, למשל, באמת בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה, למשל, אפשר לאפשר לשחקנים לדבר בשפות זרות, אפשר לאפשר הימנעות מחשיפה של זהות המצולמים, למשל לפני כמה שנים היה סרט שעסק ב-Welcome to Chechnya, ללהטאבים בצ'צ'ניה, זאת אומרת הרדיפה שלהם, ואז בעצם כדי להגן על הזהות של המצולמים, השתמשו בטכנולוגיה Deep Fake, בתחום הרפואה והטכנולוגיה, אז אפשר בעצם לשחזר את הקול של מטופלים למשל, שאיבדו את יכולת הדיבור, ובתחום למשל החינוך, אז הטכנולוגיה יכולה לאפשר להשיב לחיים כל מיני דמויות היסטוריות ולעשות איתם רעיונות או דברים מהסוג הזה, כך שבאמת יש הרבה מאוד שימושים שהם לגיטימיים ואפילו יכולים להיות מועילים.
טוב, אז אנחנו קודם כל ניקח את החלק הראשון של השיחה, שכולנו צריכים להיות ערנים ולהיות ספקנים כבר למה שאנחנו נראה בעיניים, להסתמך על מקורות חדשות שאנחנו סומכים עליהם בינתיים ולקבל את החדשות שלנו. כרגיל, המשפט הוא אחרי הטכנולוגיה. עורך דין אייל ברוק, שותף וראש תחום בינה מלאכותית במשרד שינהורוביץ ושות', תודה רבה על השיחה.
תודה רבה וחג שמח.
חג שמח. טוב, הזהרתי אתכם היום בפתח התוכנית, שהיא לא תהיה תוכנית רק שהכל נהדר ושמח כיפורים היום, אלא ניגע בכל זאת בנושאים שחשובים לנו. עסקנו הרבה בתוכנית בעובדה המצערת שאין מספיק נשים בעמדות מפתח בשירות הציבורי. למעשה אין מנכ״לית אחת קבועה שמונתה לעמוד בראש ממשרד ממשלתי. אם אני לא טועה, 30 משרדים ממשלתיים, יש שתי ממלות מקום בתפקיד מנכ״לית, ובעצם כל השאר הם מנכ״לים לגמרי. בוקר טוב לפרופסור תמר אלמור, חוקרת מגדר בשוק העבודה, מהפקולטה למינהל עסקים, המכללה למינהל.
בוקר טוב.
טוב, אז עם העובדות המצערות האלה אנחנו מתחילים, ושוב בגץ בעצם נאלץ לפסוק בנושא.
נכון. נכון. כן, אני חושבת שלא רק בישראל, אגב, ברוב העולם אנחנו רואים תופעה מאוד מצערת, שאנחנו רואים פחות ופחות נשים בתפקידי הנהגה בכירים, בין אם זה בתפקידים פוליטיים, בין אם זה במשרדים ממשלתיים, ובין אם זה בתעשייה ובעסקים. יש מאז הקורונה, אנחנו רואים שכל העולם, כמעט כל העולם, בוחר לחזור לערכים יותר מסורתיים.
ובגץ בעצם קבע שמה עכשיו בפסיקה, אני חושב שהיא די תקדימית, נכון?
כן, תראה, בגץ, אגב, גם זאת תופעה שאנחנו רואים בהרבה מדינות שונות. כדי לשנות ערכים וכדי לשנות עמדות, אנחנו הרבה פעמים נאלצים להיעזר במערכת המשפט, כדי להכריח שינוי בהתנהגות. ולמעשה זה מה שבגץ כרגע עושה בארץ. יש דרישה שיהיה ייצוג הולם לנשים במשרדי ממשלה.
כי אני מנסה להבין אותנו כחברה, זה כנראה לא מפריע לי יותר מדי אנשים בציבור, שמתוך 30 משרדים ממשלתיים בעצם אין שום מינוי קבוע למנכ"לית, זה כמובן... ואותה רגרסיה שעברנו, שהייתה לנו פעם ראשת ממשלה, הייתה לנו איזו תקופה נחמדה שברוב הבנקים, את רוב הבנקים בישראל ניהלו נשים, היה רגע נכון. כזה.
נכון.
ואנחנו ברגרסיה, ורואים את זה גם בשיעור השתתפות בכנסת, אני לא מדבר על מפלגות שבכלל אין נשים בהן כהגדרה.
נכון.
ובגץ פה יכול בעצם, אני יודע שהוא דחה את הטענה שאמרו שבעצם... כל מינוי צריך להיות לגופו, אז זה לא יכול להיות שעכשיו יכריחו למנות נשים, ובעצם המינוי כבר לא יהיה לגופו.
כן. יש על זה ויכוחים רבים, כמובן. אנחנו רואים את זה היום גם בארצות הברית, ובמובן אחר, שממשלת ארצות הברית היום מבטלת את החוקים שמשווים בין אנשים מרקעים אתניים שונים, ויש כמובן, אפשר להתווכח עם זה ולהגיד ש... לא נכון שבית המשפט יכריח אותנו כחברה להתנהג אחרת, אבל לפעמים אין ברירה. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, מעבר לכך שנשים מהוות מחצית האוכלוסייה בעולם וגם בישראל, בסופו של דבר, למשל, אם אנחנו מסתכלים על נתוני ההשכלה, היום יותר נשים מגברים בארץ בעלות השכלה. בעלות השכלה גבוהה.
כן.
יותר נשים מגברים מסיימות תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי. זאת אומרת, יש המון הון אנושי, יש המון אנשים, נשים במיוחד, שיש להן יכולות, ולא מאפשרים להן לממש וגם לתת לציבור את מה שיש להן לתת.
ואני רוצה לגעת במחקרים שאת ערכת, שבעצם מוכיחים שכשיש ולו אישה אחת בדירקטוריון, כבר מטרות מסוימות מתקיימות יותר,
נכון.
ושנשים נשים חושבות יותר לטווח ארוך, שוב, זה בהכללה, אבל אני מניח שזה זה נכון, חושבות יותר לטווח ארוך מאשר גברים.
כן, כן. אנחנו ערכנו מספר מחקרים בינלאומיים על בסיסי נתונים מאוד מאוד נרחבים וגדולים, ומצאנו כמה דברים. אחד הדברים, אגב, שמצאנו, שההבדלים בין, בהתייחסות לנשים בתפקידים בכירים, ההתייחסות אליהן היא שונה במיוחד במדינות שבהן השפה היא מאוד מגדרית, כמו בישראל. זאת אומרת, יש בהחלט, וגם זה מצביע על כך שיש פה השפעה תרבותית מאוד מאוד גדולה. אבל מעבר לכך מצאנו שלא משנה מה, על איזה מדינה אנחנו מסתכלים, הסתכלנו על משהו כמו 70 מדינות שונות, ככל שיש נשים בדירקטוריונים ובתפקידי ניהול בכירים ביותר, ההחלטות משתנות בארגון. אנחנו ראינו במחקר אחת את ההשפעה של נשים על החלטות לגבי שימור צית, לגבי אחריות תאגידית ו חוקים לגבי, או החלטות לגבי שימור סביבתי, וראינו שאפילו אישה אחת יכולה להשפיע על שינוי ההחלטות. אנחנו ראינו במחקר אחר שערכנו שככל שיש נשים בדירקטוריונים ובתפקידי ניהול בכירים, החלטות לגבי השקעות במחקר או פיתוח משתנות, השכר, החלטות לגבי שכר בכירים דווקא משתנה. זאת אומרת, בהחלט, בהחלט יש השפעה מגדרית. אפשר כמובן תמיד להתווכח אם זה טוב או אם זה רע, אבל בהחלט ראינו שנשים מתנהג, או מקבלות החלטות טווח ארוך יותר, לוקחות פחות סיכון טווח קצר, סיכון יותר מחושב בטווח הארוך, ובמובן הזה בהחלט נשים בדירקטוריונים משנות תהליכי קבלת החלטות והליכים אסטרטגיים וארגונים.
כן, אז הנה אנחנו, בתור מי שרוצה שהבת שלו, גם הנכדה שלו, תמיד תסתכל ותדע שהשמיים הם הגבול ואפשר להגיע לכל תפקיד, ובישראל הייתה ראשת ממשלה, ובישראל יש שרות, והיו מנכליות, והיו נגידת בנק ישראל, ומנכליות של בנקים, והרבה תפקידים אחרים. והמציאות היא פה הפוכה, לפחות במשרדי ממשלה, שזה מסר מאוד מאוד בעייתי.
כן.
ואני חוזר לנקודה הזאת, שזה כנראה לא מפריע מספיק, כדי שזה יהיה בכלל נושא במערכת בחירות, או במצע של מפלגה.
כן, תראה, אני בכל זאת עם תקווה, שאם אנחנו מסתכלים על טווח ארוך יותר, אנחנו נראה חזרה של נשים לתפקידים בחירים. הייתה כתבה מאוד מעניינת ב-Economist לפני יום-יומיים, על השפעות הקובד, על השפעות הקורונה ברמה עולמית על התנהגויות של בני אנוש, ואני בפירוש קושרת את שני הדברים. אני חושבת כשאנחנו נמצאים בעולם שהוא מאוד לא ודאי ומאוד לא צפוי, רובנו מחפשים את הדמות של הגבר שינהיג אותנו וידאג לנו ויטפל בנו, ואני בהחלט חושבת שזה חלק מהתופעה שאנחנו רואים כאן. יחד עם זאת, זאת תופעה טווח קצר לטעמי. אני לא רואה שנשים מסכימות לקחת אחורה. כמו שאמרתי, בסופו של דבר, היום יותר נשים מגברים בעלות השכלה גבוהה, עם יכולות ניהוליות ואחרות מדהימות. לדעתי ולהערכתי, אנחנו כן נראה חזרה של נשים לתפקידי ניהול, אבל שוב, בארץ עדיין הפערים הם מאוד מאוד גדולים בהשוואה לרוב המדינות המפותחות. כן. האחרות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המדינות הנורדיות, מה שאנחנו מאוד אוהבים בישראל, אבל גם על אוסטרליה, אנחנו רואים שבמדינות אלו החלוקה היא פחות או יותר 50-50. אגב, חלק מהסבר לכך שבמדינות האלו יש הרבה יותר דאגה למשפחות צעירות, יש יותר פתרונות להורים צעירים, וחלוקת העבודה בבית היא הרבה יותר שוויונית.
אוי, ארוכה דרך. כן,
אין מה לעשות, זה משפיע על כולנו, ומשפיע על ההחלטות של נשים וגברים, איך לפתח קריירה.
טוב, אחד הנושאים החשובים ביותר, אני שמח שאת חוקרת בתחום הזה, פרופסור תמר אלמור, חוקרת מגדר בשוק העבודה, מהפקולטה למינהל עסקים, המכללה למינהל. תודה על המחקר, תודה על השיחה.
תודה רבה.
כן, איזה יופי של ביצוע. הלחן של שמולי קראוס, וזה דני בסן בהופעה חיה, המילים של ינקלה רוטבליט. ינקלה רוטבליט כתב את הפסקול של החיים שלנו פה. השנה חגג 80 שנה, שיהיה בריא. הרבה מאוד שירים שנכנסו לפנתיאון, כמו אחרי 20 שנה, וכמה טוב שבאת הביתה, ובלדה בין כוכבים, ורואים רחוק, רואים שקוף, וחוזה לך ברח, ושיר לשלום, ודרכנו, ורבים וטובים אחרים. ומי שמביצע רבים מהשירים, עכשיו הוא דני בסן, איתנו על הקו. בוקר טוב, דני.
בוקר טוב, יורם.
מה, האלבום הראשון שלך גם כן היה בעצם כולו שירים שכתב ינקלה רוטבליט, אם אני זוכר נכון.
אוי, זה נכון מאוד, מה שאתה אומר, נכון.
40 שנה לאלבום, אגב.
40 שנה עברו מאז, כן.
מה יש בשירים של ינקלה רוטבליט שאתה כל כך מתחבר אליהם? התחברת אז כבר.
אני התחברתי עוד לפני. אני כילד אהבתי אותו מאוד מאוד את המילים שהוא כותב. כילד, אתה יודע, לא היו את כל אמצעי התקשורת שיש היום. היה ערוץ וחצי רדיו וזהו, אפילו טלוויזיה עוד לא הייתה. ואני בתור ילד שאוהב מוזיקה, הייתי צמוד לרדיו ומקשיב, וזה כל תירור מידע ותירור מוזיקה שיוצא. ובתקופה ההיא היו נוהגים לומר את שמות הכותבים גם, יחד עם שהיו מציגים שיר.
כן.
והזמתי לי שאני, כל מה שהוא כותב, אני מאוד מאוד אוהב. ואחרי השנים, שבוע שנים, פגשתי אותו פעם ראשונה, שהוא כתב לנו בטיסלם את המילים של בוקר של כיף. וזהו, אחרי שטיסלם התפרקה, נסעתי אליו, הוא היה בן אדם ראשון שפניתי אליו אחרי שטיסלם התפרקה. עשינו אלבום שלם ביחד, אחר כך הוא כתב לי את דרכנו ודברים שרציתי לומר. והחברות הזאת היא חברות של באמת המון 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 שנים. אז אני אוהב גם את המילים וגם את האיש.
אז אנחנו שמענו עכשיו ביצוע נהדר אגב של לוח וגיר, שהוא חלק בעצם ממופע שדני בסן שר רוטבליט, נכון?
נכון, המופע הזה התרחש לפני שנתיים וחצי בערך, במסגרת פסטיבל הפסנתר, וינקלה עצמו התארח במופע, וזה היה באמת מין מופע הוקרה לאיש ולפועלו. כשניגשנו לעשות את לבחור את השירים, זה היה חתיכת בחירה, מפני שיש לו כל כך הרבה שירים שבאמת מאוד 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 יפים. והמופע היה תחום לשעה וחצי. כך שהיינו צריכים לראות הרבה מאוד שירים שאני אהבתי, ולא היה להם מקום. אבל זו הבחירה, וכל השירים באלבום הזה הם באמת כמעט כל השירים שהושבו במופע. והיה מופע מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מלהיב. המשכנו להופיע אותו, יש לי חמישה נגנים שמלווים אותי, באמת חברים צעירים שהם באמת מהטובים ביותר. ואנחנו ממשיכים להופיע עם המופע הזה, וכרגע אנחנו עושים סיפור כזה של שלושה מופעים לרגל 80 של ינקלה שחוגג 80. והמופע האחרון קורה באמת עוד בשבוע, תחילת שבוע הבא, ב-19 במרץ בזפר הרצליה.
כן.
הוא האחרון מבין השלושה שעשינו.
אני מאחל לכל מי ששומע את השיחה שיש עוד כרטיסים, אני מקווה שכן. אגב, אני מסתכל גם על ההופעות של טיסלם קדימה, בזאפה תל אביב ומודיעין, ואני חושב שאפילו במוצקין, ברובם אין כרטיסים.
תודה להם.
אפשר להתפרנס עם מוזיקה כנראה, אבל זה לשיחה אחרת. כשאתה מופיע בטיסלם, ראיתי את ההופעה האחרונה שהייתה עם התזמורת הפילרמונית בהיכל התרבות, שהייתה הופעה מדהימה. אתה עומד ומקפץ בהופעות האלה של שאתה שר רוטבליט, אז זה יותר לשבת על הכיסא?
זה נכון, כן. המופע של רוטבליט הוא מופע שאני יושב בו. רק לקראת הסוף, אתה יודע, עשינו עיבוד מאוד מאוד מיוחד בשונה לשיר השלום. ושמה, בגלל שהוא באמת מאוד אנרגטי וסוחף, אז אני קצת נעמד ומחלק את עצמותיי לקראת סוף המופע, וגם הקהל נעמד על הרגליים במוחא כפיים. זה השיר היחידי בעצם שאני עומד בו.
כן.
ובמופע אני יושב ושר ומספר סיפורים בין השירים, וחלקם מאוד מצחיקים אפילו. ובאמת, כאילו, זה מופע שהוא מאוד נעים לכל מי ש... ינקלה והשירים האלה הם ה-DNA של החיים שלו. כבר שלושה עשורים, אני חושב, שלושה דורות, סליחה, איתנו, ואני חושב שכל מי שהוא באמת ישראלי, השירים האלה נוגעים בו באיזושהי צורה.
אני מאחל ומקווה שככה ילמדו שירה בשיעורי ספרות. לי יצא ללמוד בחוץ לארץ בבית ספר אמריקאי, שהמורה לימד אותנו סיימון וגרפונקל וביטלס, ואת משמעות המילה. וכשאתה שומע מנגינה ומילים, זה נשאר לך הרי צ'ייפין ורבים אחרים. ואולי פה מישהו ירים את זה וילמדו שירה וספרות, כי השפה, הדרך להעביר מסר, היא תעבור הרבה יותר טוב עם המנגינה. אני מקווה מאוד. אולי מישהו...
אני חושב שרגעת פה בנקודה מדהימה, שזה פעם ראשונה שזה מאיר אצלי משהו, כי באמת, בגלל שאני לא כותב, ואני כל כך איש של אמוציות, ואני כל כך מחפש, כמו שהשיר אומר, יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי, זה ממש העניין הזה, שאתה בעצם מחפש את המילים כדי להביע את מה שאתה מרגיש, ושיאנקה לכותב, הוא כותב את זה כל כך מדויק, שמבחינתי זה סוג של הקלה שהוא מצליח להביע את מה שאני מרגיש. זה מאוד יפה, תודה.
ויש שיר שאצלי הוא תלוי על המשרד, ככלות הכל והתמונה, כי זה מסר שאני רוצה להעביר לעצמי ולמי שעובד איתי, שהדרך למעלה למטה היא אותה הדרך בסוף כשאתה נופל, ומתי עשית, בפתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו. ושמתי לב שאתה מבצע את השיר הזה עם טיסלם גם כן בהופעות הגדולות.
נכון.
ומתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו, הקהל שר את זה עכשיו עם כוונות אחרות מאשר היו בהופעות מפעם. זה היה יותר, אני חושב, כלפי מקבלי החלטות והממשלה. אתה מרגיש את זה, נכון?
אני מרגיש את זה מאוד. בכלל, הרבה מאוד שירים מקבלים משמעות שונה לחלוטין, בעקבות כל הדברים שקורים כרגע, דרכנו למשל, כמה טוב שבאת הביתה, פתאום זה מקבל משמעויות אחרות, והקהל באמת, בגלל שהוא קשוב למילים, שר את זה ומרגיש את זה קצת אחרת.
אז...
שרתי את זה בכל מיני הצהרות ובכל מיני אירועים, ובאמת ההפניה הייתה פחות לכוכבי רוק ויותר למקבלי החלטות.
כן, ולכל אחד מאיתנו, מה שנקרא, זה שיר הצניעות, אני קורא לו. גם כשאנחנו ברגעים בחיים שאנחנו חושבים שאנחנו על גג העולם.
גם מאין באת ולאן אתה הולך.
כל כך נכון. אז תראה, פתרנו את בעיות החינוך בבית הספר עם ילמדות השירים של רוטבליט. חוגגים 40 שנה לאלבום הראשון שלך, איזה כיף, לא להאמין שזה 40 שנה. המופעים שלך על 80 שנה לרוטבליט שיהיה בריא, וגם כמובן ההופעות שממשיכות של טיסלם, אז ניפרד.
אנחנו יהיו 70.
לא יומן. לא יומן. אני הייתי בבנייני האומה, שורה 6, 1981, זה היה שם. כשעוד עוד לא, אני חושב שאז כבר התחילו לשבור כיסאות בהופעות של טיסלם.
שמע, מה שנערש שם באופן מוחלט זה בית העם.
כן.
את בית העם, הילדים של ירושלים הרסו באופן באמת כאילו, זה היה קיצוני, כאילו הרסו בכל מיני מקומות. אבל בית העם של ירושלים זה באמת דוגמה, סגרו אותו אחרי זה, בשביל לפתח אותו מוניה של הרבחר.
הקדמתם את זמנכם בעשר שנים, אבל זהו, עכשיו זה כבר היה פארקים ודברים אחרים, היו פותרים את הבעיות האלה. היום יש פסיליטיז, מה שנקרא, ברבי בעמידה ועוד דברים טובים אחרים. דני, תענוג לדבר איתך כרגיל, ניפרד בככלות הכל והתמונה, הלחן של יזהר אשדוד, המילים של ינקלה רוטבליט, דני בסן. תודה רבה.
תודה רבה, יורם, על השיחה הזאת, תודה.
פעם יספרו לכם הוותיקים כמוני, ישנו באוטובוס בספסל האחורי, ופעם אפשר היה לשן בקולנוע, ואפילו ישנו במטוס בחלק האחורי שלו, ואנשים ישנו, כי לא ידעו שזה לא בריא, או התעלמו, אבל היום כולם מודעים כמובן לנזקי האישון, אז ברור לגמרי שאנחנו מעשנים פחות בישראל. האומנם, בוקר טוב לדנה פרוסט, מנהלת מחלקת הסברה, מידע וקידום בריאות באגודה למלחמה בסרטן.
בוקר טוב, בוקר אור לכולם.
אני רוצה ומקווה שהעישון בישראל במגמת ירידה.
גם אני הייתי מקווה שזה היה המצב, אבל לצערי אנחנו לא במגמת ירידה. בעשור האחרון אנחנו במגמה של פלטו. עשור, עשור וחצי, אחרי שבאמת, כמו שציינת, באמת שיעורי העישון בישראל ירדו בצורה טובה. בעשור וחצי אנחנו נמצאים במגמה של פלטו, והשנים האחרונות, ביחד עם הקורונה וביחד עם השנה וחצי האחרונות, עשו את השינוי במגמה. ואנחנו רואים את הבעיה הגדולה ביותר בקרב צעירים ובני נוער, שם פעם היו רואים ירידה בהתחלות אישון, ובשנים האחרונות המגמה השתנתה, וזה מאוד מדאיג, בהחלט מאוד מאוד מדאיג.
אז זה, יש פה כמה תהליכים בחברה הישראלית. קודם כל, השירות הצבאי לא עוזר בהפרטת אישון, על להפך, סביבה שמטיבה, בין אם זה לחץ ובין אם זה זמן פנוי מוגזם, זה נורא נורא תלוי במה עושים בצבא. אבל בעצם שם כבר בחברה הישראלית יש איזו נקודת כניסה לא טובה להתמודדות עם הדבר הזה, עם המחלה הזאת שקוראים לאישון.
נכון, אתה צודק לחלוטין. הצבא הוא לגמרי קטליזטור להתחלות אישון, אבל אני רוצה רגע לקחת את הנושא של הלחץ, וכרגע להתייחס להיבטים אחרים. יש כן. נושא של נורמות, הפסקת סיגריה. באיזה סיטואציה אפשר לקחת 5 דקות לעצמך? הרי אם תגיד למישהו, גם במקום העבודה וגם בצבא, שאתה רוצה רגע איזה 5 דקות, שנייה רגע שקט, אז יגידו לך, לא. אבל אם אתה אומר, אני רוצה הפסקת סיגריה, יש לזה איזה לגיטימציה. אז אני חושב שזאת נקודה מאוד חשובה, ולפני ה...
פעם יספרו לכם הוותיקים כמוני, ישנו באוטובוס בספסל האחורי, ופעם אפשר היה לשן בקולנוע, ואפילו ישנו במטוס בחלק האחורי שלו, ואנשים ישנו, כי לא ידעו שזה לא בריא או התעלמו, אבל היום כולם מודעים כמובן לנזקי האישון, אז ברור לגמרי שאנחנו מעשנים פחות בישראל. האומנם, בוקר טוב לדנה פרוסט, מנהלת מחלקת הסברה, מידע וקידום בריאות באגודה למלחמה בסרטן.
בוקר טוב, בוקר אור לכולם.
אני רוצה ומקווה שהאישון בישראל במגמת ירידה.
גם אני הייתי מקווה שזה היה המצב, אבל לצערי אנחנו לא במגמת ירידה. בעשור האחרון אנחנו במגמה של פלטו. עשור, עשור וחצי, אחרי שבאמת, כמו שציינת, באמת שיעורי האישון בישראל ירדו בצורה טובה. בעשור וחצי אנחנו נמצאים במגמה של פלטו, והשנים האחרונות, ביחד עם הקורונה וביחד עם השנה וחצי האחרונות, עשו את השינוי במגמה. ואנחנו רואים את ה... בעיה הגדולה ביותר בקרב צעירים ובני נוער, שם פעם היו רואים ירידה בהתחלות אישון, ובשנים האחרונות המגמה השתנתה, וזה מאוד מדאיג, בהחלט מאוד מאוד מדאיג.
אז זה, יש פה כמה תהליכים בחברה הישראלית. קודם כל, השירות הצבאי לא עוזר בהפרטת אישון, על להפך, סביבה שמטיבה, בין אם זה לחץ ובין אם זה... זמן פנוי מוגזם, זה נורא נורא תלוי במה עושים בצבא, אבל בעצם שם כבר בחברה הישראלית יש איזו נקודת כניסה לא טובה להתמודדות עם הדבר הזה, עם המחלה הזאת שקוראים לאישון.
נכון, אתה צודק לחלוטין. הצבא הוא לגמרי קטליזטור להתחלות אישון, אבל אני רוצה רגע לקחת את הנושא של הלחץ, וכרגע להתייחס להיבטים אחרים. יש כן. נושא של נורמות, הפסקת סיגריה. באיזה סיטואציה אפשר לקחת 5 דקות לעצמך? הרי אם תגיד למישהו, גם במקום העבודה וגם בצבא, שאתה רוצה רגע איזה 5 דקות, שנייה רגע שקט, אז יגידו לך, לא. אבל אם אתה אומר, אני רוצה הפסקת סיגריה, יש לזה איזה לגיטימציה. אז אני חושב שזאת נקודה מאוד חשובה, ולפני המלחמה, זה באמת היה גם סיבה לקטליזטור. אם אני... כרגע נמצא בתירונות, אני כרגע נמצא באיזה קורס, נמצא באיזה תפקיד, ולא יכול לקחת 5 דקות לעצמי, אלא אם כן אני אומר שזה הפסקת סיגריה, שם אני מדבר עם חברים. אז כן, בטח, ואין ספק שזה משהו שתורם לרצון להתחיל להשן. השנה האחרונה הייתה שנה ייחודית בכל, בכל ההיבטים. אני מתייחסת כמובן רק לפן הצער של התחלות אישון, אבל אין ספק שזאת שנה מטלטלת ואיומה. וכמובן ליבנו עם משפחות החטופים והחללים. במובן של התחלות אישון, אז אנחנו בהחלט גם רואים בסקרים אצלנו שאנחנו עצינו, שיש התחלות אישון וחזרה לאישון אצל מילואים ניקים וחיילים בסדיר. אז כן, זה מאוד מאוד מדאיג. אבל יש מה לעשות. זאת אומרת, בהחלט יש מה לעשות.
אז כחברה כן עשינו הרבה, כי כמו שהתחלנו, דיברנו, פעם היה מאוד נוח לעשן, היום לא נוח לעשן, אנשים בגורדי שחקים, במגדלי משרדים, צריכים לרדת למטה כדי לעשן, אנחנו עושים הכל כדי שלמעשנים יהיה קשה יותר ויותר, ובכל זאת זה לא עוזר כנראה, בטח אם את אומרת שאנחנו בפלטו ואפילו בעלייה, הגברת מודעות באמת עושה את העבודה, כשבן אדם מבין שזה מה שבסבירות גבוהה יהרוג אותו או יפגע באיכות חייו,
אני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת שזה במאבק בשיעורי האישון בישראל ובעולם, זה אף פעם לא רק אסטרטגיה אחת, אלא זה אוסף של כלים שבהם אנחנו יודעים אפשר להוריד שיעורי האישון, בחלקם גם מוכחים. כאשר הכלי הטוב ביותר זה העלאת מיסוי, ואנחנו יודעים שמחיר גבוה של מוצרי אישון זה חסם משמעותי בפני צעירים ובני נוער ועבור אנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. אנחנו יודעים גם שיש כלים נוספים, והם כלים רגולטוריים, כלים של חקיקה. אני גם לא רוצה לשים את הנקודה, את האשם ואת הזרקור רק על המעשן. אני חושבת שכל המשווקים והמייצרים ומי שמרוויח מאותם מוצרי אישון, ושם המדינה צריכה לשים את הז'יטונים שלה, בין אם זה איסור טעמים, שאנחנו יודעים שטעמים זה טריגר ענק לבני נוער וצעירים, ואפילו ילדים אנחנו יודעים היום בין הזה, שמתחילים להשתמש בסיגריות אלקטרוניות, ושזה שער כניסה גם אחר כך לשימוש בסיגריות, ושאר מוצרי אישון, אז זה משהו מאוד מאוד משמעותי, בקרוב יהיו עזרות גרפיות, תמונות מזהירות, והדבר הכי חשוב זה שמעבר לכל החקיקה, ויש הרבה חוקים טובים בישראל, זה אכיפה. ברגע שאין אכיפה שיעילה ונמרצת ויסודית ונרחבת, אז החוק הוא המשמעות שלו קטנה, ואסור להשן במקומות ציבוריים בישראל, בהרבה מקומות ציבוריים אסור להשן, ועדיין אנחנו מקבלים אלינו לאגודה הרבה פניות של אנשים באמת אומללים שהלכו לאיזה אירוע לשמוח בשמחה וישנו עליהם, או שהיו בתחנת אוטובוס בדרך לעבודה ומאשנים שם. אז נדרשת אכיפה נמרצת ויעילה ונרחבת. אפילו, והאכיפה הזאת היא יכולה לסייע משמעותית בשינוי המגמה. ויש עוד כמובן, עוד כלים, ביניהם כמובן הסברה, הסברה לדור הצעיר בעיקר, ועוד ועוד כלים.
וכמובן גם להסביר למעשנים, לאלה שמעשנים כבר שנים או שנים רבות, שאם הם יפסיקו, יש סיכוי טוב. שזו החלטה שתעצור את הנזק והוא הפיך, או בעצם יש להם סיכוי להציל את עצמם.
מהסקרים שלנו שעשינו, אנחנו יודעים שמרבית המעשנים, זאת אומרת, אני מדברת על אנשים שמעשנים כבר שנים, מרבית המעשנים רוצים להפסיק לעשן. זאת אומרת, הידיעה שהאישום הוא דבר באמת מסוכן מאוד מאוד, גורם לשלל מחלות, שלל מחלות סרטן, מחלות לב, בעיות פוריות, מחלות מפרקים, ובריאות כללית באופן ירודה, זה דבר שהוא ידוע. ואני חושבת שאנשים, אנשי נקודה נעוצה בנושא של הגמילה. וצריך ככה לפצח מה החסמים. למזלנו, בשנים האחרונות, כל נושא הגמילה מישון נמצא בקופות החולים, באמת ניתן ללכת לקופת החולים שבה אתה מבוטח, לדבר, יש סדנאות, יש קווים טלפונים לגמילה, והכל באמת ללא עלות. יש גם למשרד הבריאות קו טלפוני, מוקד לאומי לגמילה מעישון, וגם שם אפשר לקבל ייעוץ. זאת אומרת, כל הכלים לגמילה מעישון נמצאים היום ללא עלות לשנים, וכלי שצריך ככה להשתמש בו בצורה נרחבת יותר.
כן, וכמובן גם הסדנאות שעולות כסף בסוף בסוף יחסכו הרבה יותר כסף כשיפסיקו לקנות את הסיגריות. אני מניח שזה מממן את עצמו די מהר.
אני חושבת שבשורה התחתונה המדינה יודעת וצריכה לפעול יותר. מניעה היא תמיד יותר רווחית מאשר טיפול במחלה, ואנחנו משקיעים בתוך סל הבריאות וסל התרופות, אנחנו משקיעים על הטיפול במחלה, וזה חשוב, זה חשוב בהחלט, אבל השקעה במניעה, השקעה כספית, כי בסופו של דבר הרבה פעמים זה גם עניין של משאבים, השקעה כספית במניעה תוביל לחיסכון ענק, לא מחר, לא מחורתיים, אבל בטווח הרחוק זה בטוח.
כן, וגם כמובן חיסכון לקופות החולים שצריכות לעודד את ההפסקה, בסוף הם אלה שמשלמות על העלות.
בוודאי, כן. אבל שוב, אני רק חשוב לי כאן לשים כן, את הדגש, שזה לא, זה לא, אני לא רוצה, זה לא המעשן. המעשנים בסופו של דבר הם קורבנות של אותה תעשייה שמוכרת את המוצרים האלה. זה מוצר מאוד מאוד ממכר. ולכן הרגולציה צריכה ללכת על המוצרים, לצמצם את היכולת של אותם חברות למכור את המוצרים האלה. כן. בין אם זה להגביל את כמות הניקוטין, להפחית אותה. ניקוטין, אם לא היה ניקוטין בתוך מוצרי האישון, אף אחד לא היה ממשיך לאשן. כי זה לא, הרי זה לא, מישהו שמאשן בפעם הראשונה, זה לא כיף לו. זה שורף, זה מסריח, זה לא נעים. המוצרי האישון הם פשוט ממכרים, זה פשוט התמכרות, וברגע שלא יהיה ניקוטין, לא תהיה בעיה. אני חושבת שהרגולציה צריכה ללכת לכיוונים האלה, גם להגביל, גם להגביל את המחירה. לא ללכת רק על הפרט, אלא ללכת על הכלל, וזה משהו, זה חלק מהאסטרטגיה הנרחבת של הפחתת שיעורי האישון.
כן, אנחנו שמים לב שתעשיית הטבק עובדת, אני עדיין רואה סדרות טלוויזיה שבהם הגיבור, ראיתי עכשיו סדרה של לנדמן לא מזמן, הגיבור מעשן סיגריות, וברור לי כמעט ללא צל של ספק שתעשיית הסיגריות תרמה משהו להפקה הזאת.
אני מסכימה, הם עשו את זה בעבר והם ממשיכים לעשות את זה עכשיו, פשוט הדברים נחשפים ככה עשורים קדימה, נחשפו מכתבים שסילבסטר סטלון שבאמת כוכב ענק בשנות ה-80 שילמו לו כדי שישן ברמבו וברוקי, אין לי כרגע הוכחות בנוגע למה שקורה עכשיו, אבל זה לא מפתיע, זה לא יפתיע אף אחד אם הם ימשיכו באותם טקטיקות ושיטות.
כן, זה התוכן של שיווקי הישן והטוב, ואז אתה מזדהה עם הגיבור ומבין כמה זה גם קולי, אבל כמו שאמרת, הבעיה היא לא רק במעשן, גם בתעשייה, גם בחברה, ואנחנו צריכים להיות פחות טולרנטים גם כן, ולשמור על האנשים שיקרים לנו, שלא ייפלו בסם, כי זה התמכרות כמו כל סם. דנה פוסט, מנהלת מחלקת הסברה, מידע וקידום בריאות באגודה למלחמה בסרטן, תודה רבה על התובנות, ושנדע כולנו להקשיב, זה החיים שלנו, זה הבריאות שלנו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, תשמרו עליהם. תודה רבה, דנה.
בהחלט, תודה רבה לך, תודה רבה.
טוב, מערכת בריאות הנפש בישראל מתמודדת בלשון המאתיים הרבה אתגרים בשנים האחרונות, בטח בעקבות המלחמה, עלייה משמעותית בחרדה, בדיכאון, הפרעת כל תופעות הפוסט-טראומה, ואנחנו באמת באמת דיברנו על הצדדים השליליים של טכנולוגיה, ואנחנו מקווים שטכנולוגיה כן תעזור גם בגזרה הזאת. על זה נשוחח עם דוקטור רות בן יקר, מנכלית הארגון הפילנטרופי קליר סקאי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
כמה מילים על קליר סקאי?
כן, בטח. קליר סקאי זה, כמו שאמרת, ארגון פילנטרופי, ששם לו למטרה לסייע ומתן של מענה לצורך האקוטי של מדינת ישראל בתחום של בריאות הנפש וחוסן נפשי, ולגשר על הפער שיש בין הביקוש לבין המענה שבלתי מספק למרות כל המאמצים שנעשים, דרך חדשנות וספציפית דרך טכנולוגיה. אנחנו מאמינים שזאת הדרך לעשות את זה.
זהו, אז מיד שאלת המיליון דולר או המיליארד דולר, זה האם באמת הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו פה? אנחנו במציאות שמדינה באמת בפוסט-טראומה, אני לא מדבר על גיבורנו ועל על חטופים שחזרו, שבכלל עוברים עם טראומות עוד יותר גדולות, אבל בכלל, באופן כללי יש פה גידול, אני הבנתי אפילו עשרות אחוזים במספרי המרשמים שנותנים לתרופות פסיכיאטריות.
נכון. אז כן, אני גם נכון, אני אפילו קצת חדד שהמונח להגיד שאנחנו מדינה בפוסט-טראומה הוא כנראה אפילו עדיין לא נכון, אנחנו מדינה בטראומה. אני חושבת שעד שהחטופים לא יחזרו, אז בוודאי לא נוכל להתחיל לנסות להשתקם, אבל האפקט של זה אנחנו מרגישים אותו כבר, באמת עשרות אחוזים, אני חושבת שמאות אחוזים אפילו, מבחינת פניות לארגונים ולבקשה לעזרה בתחום של בריאות הנפש. אין ספק שטכנולוגיה לבד לא יכולה לתת מענה לזה, אנחנו בסוף בני אדם, אנחנו צריכים את הגורם האנושי, וטוב שכך, אבל כן יכולה לגשר על פערים. זאת אומרת, לעבוד כלי, מצד אחד יכולה להיות כלי עזר למטפלים, שעוזרת להם לנהל את מערך הטיפולים, לאפשר למטופלים להמשיך גם לבד עם עצמם, דרך תוכניות שהם מכניסים בתוך מערכות שמשלבות AI, כמובן הכל בליווי של מטפל, צריך מאוד להיות זהירים כאן. מצד אחד, מצד שני, טכנולוגיות אפילו במובן היותר, נקרא לזה, מסורתי, ממש טכנולוגיות של מדיקל דיווייס, שמכשור רפואי, שעוזרות לעשות פידבק, או ממש להשפיע על איך שאנחנו, לעזור לנו להשפיע או לשלוט במצבי חרדה. אז כך שזה באמת טווח מאוד רחב של טכנולוגיות, שהדגש הוא שזה כלי לצד המטפלים, לא במקום. משהו לגשר.
כן, אנחנו עוד לא ביום, אבל אני מניח שאנחנו נהיה ביום הזה שנוכל לדבר ישירות עם מטפל, מטפלת וירטואלים לגמרי לגמרי באוטומציה. אני מניח שהיום מטעמי זהירות אנחנו עדיין לא בשלים לזה, אבל כשאת מסתכלת על החזון והעתיד, זה יהיה שם?
אז כן, ולמעשה כבר יש את זה, יש אפילו רגולציה שבוחנת את זה, מאפשרת את זה, גם בישראל, משרד הבריאות מודע לזה ובאמת מנסה לעזור כאן, אבל גם בעולם, בגרמניה למשל, הם מובילים בתחום של טכנולוגיות של משלבות AI, בארצות הברית, בכלל בעולם המערבי, ההתייחסות ל-AI וההבנה שזה כלי שיכול לעזור, זה כבר נמצא שם, כבר ברמה של הרגולציה, ויש היום, יש בהחלט כבר אפליקציות, תוכנות שאתה, פלטפורמות שאנשים נכנסים ומדברים עם בוט, מדברים עם מישהו וירטואלי שגם יכולים לעזור להחליט איך הוא נראה, איך הוא מדבר, או היא, ולקבל איזשהו מענה. כל הכלים האלה זה בדרך כלל הכלים שאנחנו מעדיפים לקדם, זה כלים שיש להם מאחוריהם מחשבה ופרוטוקולים ידועים ומקובלים, כדי באמת צריך מאוד להיזהר כאן, אבל זה עובד כבר, זה כבר קורה. בוודאי בעתיד, אבל כבר עכשיו.
ובטח במדינה שסובלת ממחסור בכוח אדם מקצועי וזמני המתנה ארוכים, אז נכון. עדיף לפחות שנוכל לדבר עם בוט, מאשר לא לדבר עם אף אחד.
נכון, נכון, וגם הדור הצעיר שמאוד מתחבר לזה בקלות, ומרגיש מאוד נוח עם זה, הרבה אנשים מעדיפים, אפילו, אתה יודע, לתקשר עם מישהו בוואטסאפ, אפילו אם זה מישהו וירטואלי, אם זה בוואטסאפ, אם זה באפליקציה אחרת, ולקבל מענה יומיומי כאן ועכשיו. אנחנו מקבלים פניות מאנשים שמבקשים עזרה, שאנחנו לא מטפלים, אז אנחנו כמובן מפנים לארגונים שממש מטפלים בשטח, אבל אנחנו כן רואים שיש בעיה של זמני המתנה, של מישהי שפנתה ואמרה שהאחיין שלה כרגע בשלבים של אבחון על ידי משרד הביטחון, אבל בינתיים המצב מחמיר. אז מה עושים בינתיים? הוא לא יכול להישאר לבד. אז יש עמותות שנכנסות לכאן, וגם העמותות מבקשות כלי עזר, כלים טכנולוגיים. זאת אומרת, ההבנה שהטכנולוגיה צריכה להיות שם מגיעה מהשטח, מגיעה גם מאנשים שרוצים את העזרה וגם מהגורם שמטפלים. אנחנו מאוד מאמינים בשיתוף פעולה עם כל האקוסיסטם שלנו, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם קופות חולים, בתי חולים, מרכזי חדשנות, עמותות אחרות, כמו שאמרתי, משרד הביטחון, הרשות לחדשנות, משרד הבריאות.
יפה.
אז כן, ההבנה היא נמצאת וקיימת, ויש המון פעילות בתחום הזה.
כי לצערנו, כמו בתחומים אחרים, אנחנו סוג של בטא סייט, טסטבד לטכנולוגיות בגלל מצבנו ובגלל הצורך, וכמו שלצערי אחרי מלחמת יום הכיפור, במסגרת מלחמת יום הכיפור, אם נעשינו מומחים להשתלות אור ודברים אחרים בגלל היקף הנפגעים אז, לפחות שהטכנולוגיה והפתרונות יהיו פתרונות אירועים וברמה גבוהה. אני מבין שאתם ארגון פילטרופי, אז איך אתם מממנים בעצם את הפעילות שלכם?
אז אנחנו, הכל ממומן דרך תרומות, יצאנו לדרך בזכות תרומה גדולה ויפה מגוגל העולמית, גוגל.org, שזה ארגון ארגון פילנטרופי בעצמו של,
של גוגל, כן.
שתרם לנו מיליון דולר.
יפה.
וכן, זה אפשר לנו לצאת מיד לדרך. מאז גם גייסנו תרומות נוספות מאנשים פרטיים, או גורמים פרטיים. אנחנו מדברים עכשיו גם עם חברות עסקיות, וכמובן עם גורמים ממשלתיים, אבל זה, המימון שלנו מגיע מתרומות.
טוב, אז אני מאוד מקווה שתמשיכו לעשות חיל, ובנושא הכל כך כל כך חשוב, כי תרתי משמע הוא בנפשנו. דוקטור רות בן יקר, מנכלית הארגון הפילנטרופי קליר סקאי, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה לך, שיש שבת שלום.
טוב, התחלנו עם את התוכנית עם בעיות ודברים שאנחנו צריכים לפתור במדינה, בואו נעבור לדברים חיוביים שקורים פה, ואחד מהם הוא יחסים המשתפרים והולכים בין ישראל לווייטנאם, ועכשיו אני אעבור לאנגלית. We have the honor of having here in the studio Ambassador Dilak Chang, Lee Dilak Chang, sorry. Ambassador, שגריר וייטנאם בישראל, Ambassador of Vietnam in Israel. Good morning, Mr. Ambassador.
Good morning, Boker Tov from Vietnam.
And great to have you in Israel. How long have you been in Israel already, in your current office?
Thank you very much for hosting me. And I have been here for 34 months and 6 days.
Okay, so that's a long time already. So
yes.
Very peaceful time, as we say, in very a lot of cynicism here, but happy that you're here.
Thank you.
I understand that the relations between Vietnam and Israel have evolved over the years.
Yes.
And there's, over the past decade, there's a lot of trade growing on, bilateral relations.
Yes. We established our diplomatic relations on the 12th of July, 1993. And I came here in May 2022. Immediately, I prepared myself to celebrate the 30th anniversary of Vietnam-Israel diplomatic relations. And on the 23rd of July 2023, we did a great celebration of the 30 years of diplomatic relations. And 2 days later, on the 25th of July 2023, we signed the free trade agreement between our two countries. And it took us a little bit of time until the 17th of November 2024 for the free trade agreement to take effect completely. It means that starting from that day, 66 point something lines of commodities and goods from Vietnam imported here free of tax.
Mm-hmm.
So it's a great push for economic and trade relations between our two countries. And that paved the way for the two countries to reach to the highest level of trade volume of more than $3 billion in 2024.
That's a significant number for both countries, especially for a small country like Israel. Which products do you see leading the export or the import to Israel?
We have seen that everything related to electronics is coming to Israel, together with some of the Vietnamese agricultural produce. And we would love to promote further agricultural produces from Vietnam to Israel.
Mm-hmm. Because there's, as you know, we cannot grow all of our food here by our own. We have to import a lot of our food, although we claim that we have the ability. We don't really have the ability anymore. So that's good news for us. I know that Israelis are very fond of tourism and going outside of Israel, and I know there's a trend of Israelis going to Vietnam as tourists.
Yes.
Are those numbers that are significant now?
Yes. These there are two things very much correlate, strongly linked with one another here. First of all, agriculture. As we mentioned earlier, that we try to promote Vietnamese agricultural produces here. And I must admit that you are drinking Vietnamese coffee almost every day.
Oh,
because Elite is sourcing materials from Vietnam.
Mm-hmm.
Vietnam is number one in the world in Robusta. And we are also working very hard on Arabica. as well, and now we are the second largest exporter of coffee.
I didn't know that. Always look at Colombia and Guatemala and here. Okay,
in,
so
in the world, and I have learned that 60 or 70% of the input raw materials are from Vietnam. So it means that every morning you taste the Vietnamese coffee, one way or the other, and I'm very happy about that. And agriculture in Vietnam provides us a beautiful landscape for tourism. Anything related to the nature, to agriculture, is a good attraction for tourism as well.
Mm-hmm.
And I have met with so many Israeli travelers to Vietnam. All of them give me the strong impression about one of the leading tourist attractions in Vietnam, which is called Sapa. Sapa is located in the northern part of Vietnam, and it's very easy for people to memorize. Apart from that, we are extremely great known for Ha Long Bay, one of the new seven wonder, natural wonders of the world. Together with that, Vietnam is divided into different regions in terms of climate, in terms of culture and customs as well. So it gives people a great variety of choices when they travel to Vietnam.
I think not everybody's aware that Vietnam is a very big country. And the population is 100 million?
Exactly. We are 101 million people. Amazing. This year.
Okay.
And we are 3,260 kilometers of the coastline from the north to the south. If you're flying from Hanoi to Ho Chi Minh cities, it will take you 1.5 hours to get there. And you go, the more you go along the countries, the more you experience the differences in terms of climate, in terms of culture, and especially food. You taste the country along the countries, and it is for sure that that Vietnam is a very popular destination among Israelis, especially the youngsters, because I have learned that after the army, half of them will go to South America, the other half will go
to India
Paris,
usually, yes,
to Far East. And Vietnam is one of the choices, and they are very happy.
Yes.
And especially I have met with some people, they are saying that their parents are now in Vietnam, and they call them that they are not going back to Israel.
And, of course, there were talks about direct flights just before the war started here. Is this something that you think will happen? I think it was Vietjet who announced that they will probably fly from Hanoi to Tel Aviv.
It was the, some of the information and some of the, it's kind of some of the news announced after the visit by our Deputy Prime Minister to celebrate our 30 year diplomatic relations back in July 2023. We wanted to facilitate the movements of goods and peoples between our two countries. And Vietjet, together with Vietnam Airlines, are the two leading and largest air carriers in Vietnam. Vietnam Airlines is a national airline. They also have the code share arrangements and agreements with Airlines for quite some time now.
Okay, so a connection is not a big deal.
And this is interesting that last year I've learned from the representative and the dealer of Vietnam Airlines here saying that they flew thousands of groups to Vietnam through Paris.
Wow, that's a long detour, yes.
It's kind of a long detour, but I have learned that Israelis wanting to get up at the destination, at the final destination.
Okay.
So any shorter connection or transit is still comfortable, but they don't really want to go to a place and then they have to get off the plane and board on the plane again and take another flight for 1 or 2 hours. That is not convenient. But you go to another airport, you change the plane, and then you board on the plane, and you enjoy a long, the whole night sleep, and then you wake up in Hanoi and Ho Chi Minh City. That's the best choice for the moment.
Okay, and there's a co-chair with El Al, as you said, so that's also good news for
yes,
those.
Yes, if you continue to work on the co-share basis, you can go either to Paris, to Frankfurt, or to Munich, and we will soon cater Milan as well.
Okay,
if you can do it, and I know that Vietnam Airlines is extending the destination network, and maybe they will soon come to Dubai, for example. So it's going to be even more convenient for Israelis to travel to Vietnam.
And that's great news. Do you think we will see tourism the other way, or is it too early? I mean, tourists coming in from Vietnam.
From Vietnam, for Vietnamese, everybody is very much looking forward and looking to Israel as the great source of encouragement and inspiration, as the nation of innovation, of startups, and high-tech, deep-tech development. So Vietnam is Vietnam in general, and Vietnamese are very eager to learn from Israelis how you turn yourself into a startup nation based on science and technology, and we love to learn a lot from you. And Vietnamese have been reading a lot about Israel. All the books are published in Vietnam on the way of thinking, the way of doing business in Israel by Israelis people. And before COVID, the statistics was about 4,000 or 5,000 Vietnamese traveling to Israel. But interestingly, we have another 6 million Vietnamese living outside Vietnam, in Europe, in America, in Australia, in Asia, so on and so forth. And our diaspora members here have shared with me that they receive around 100,000 Vietnamese.
Amazing.
Coming to Israel a year.
That's
other parts of the world.
That's a very big number. למי שמצטרף אלינו לשידור עכשיו, אנחנו מארחים את שגריר וייטנאם בישראל, Ambassador Lee Duc Chung. We talked about the trade between the countries and what Israel is importing from Vietnam. What does Israel export today to Vietnam?
Israeli business is exporting a lot of products related to high tech, including the semiconductors products, electronics products, other equipment, spare parts, so on and so forth, related to high tech and equipment for industry, and also technologies, including technology agri-tech, something like dripping irrigation system and solutions are also available in Vietnam, and I have learned that all the solutions related to innovation in general are also coming to Vietnam from time to time. And today I'm bringing here the sample of the avocado, Israeli avocado, which is now exported to Vietnam and is gaining a lot of attention from the Vietnamese people because of the quality, because of the adaptability to Vietnamese climate conditions, and of its special characteristics that can help further promote the smart agriculture in Vietnam.
This is a superfood. I'm happy we're exporting it. I'm happy people are eating it. This is a very healthy food. So yes, we're known for avocados and technology, and tourism, as you said, also we're flying in big numbers. Also, if we're talking about food, there are Vietnamese restaurants in Tel Aviv, not too many, maybe in other parts of Israel. Is that really Vietnamese food, or is that a very Western-oriented interpretation of Vietnamese food?
Vietnamese food, when it comes to Israel, it needs a lot of effort to really satisfy the taste of the Israeli people, especially to meet with all the criteria for your different standards, including the standards, the kosher standards, and other standards for different communities in Israel. And the fact is, we had some of the leading restaurants available, but they also have faced some challenges. So we still encourage them to open more and more, but I think it will take more time when our community is getting bigger and more Israelis coming back from Vietnam to create a greater market for authentic Vietnamese cuisine and restaurants. We have some small eatery in the Florentine selling Vietnamese food, and we are expecting a very rather kind of a reasonable, not too big scale, to be opened in Netanya soon in April this year.
Good news for you if you're missing home and you miss food from home. You are a professional diplomat. You've served before in other countries.
Yes, I served in Madrid for 3.5 years when I was deputy head of mission in Madrid, and I told people that I was swimming from the other side of Mediterranean to this side of Mediterranean to serve as ambassador of Vietnam to the Holy Land, Israel.
And there's some things that are similar because we're Mediterranean, like Spain is, but quite different in other aspects. It's always interesting to hear how you see us in your eyes. I think we're very critical of ourselves. You find that in Israeli society. How does Vietnam? How do you see Israel?
I have talked to people and colleagues, diplomats, and they share with me similarities between Vietnamese and Israelis in a way that we are extremely quick learners. However, we are different in a way that Israeli is extremely straight to the point. Vietnamese tend to be in a relational landscape more than business-oriented, 98% or 99% like Israelis. So the way to success in Vietnam and by Vietnamese people are different from Israelis. And we tend to spend more time to build relationship. And we prefer having good relationship as the kind of facilitator to business relations. So when you are in Vietnam, you are extremely warmly welcomed. And you really feel at home immediately. When you are in Israel, first of all, people will come to you and look for business opportunities.
Okay.
That's something that we have to learn and we have to absorb ourselves.
Yes, very direct. I hope that the people that are doing business with Vietnam are getting some advice on how to talk and how to negotiate in Vietnam and not to be too Israeli.
I think my approach is very simple in the way that the more you go to Vietnam, the better you understand about the country. Mm-hmm. And then the more you go to Vietnam, the more products you will bring home. And whenever you bring more and more products from Vietnam to Israel, it means that the trade between the two countries will increase. And from that, there will be opportunities for Israeli to invest in Vietnam. Mm-hmm. So there are three things strongly connected to one another, tourism, trade, and investment.
And we're looking now, hopefully after a war, is there something that Vietnam can contribute to to this new Middle East that I hope is arising out of the ashes?
We have something in mind which can be considered our shared values. First of all, all nations, including Israelis and Vietnamese people's homelands, we first of all suffer from what is it about in history and the development. And secondly, we are very patient in a way that we look forward to our end of the day goals. And in order to reach the goals, we have to show our tolerance. Mm-hmm. So all of these Vietnam has gone through, and we've gone through all the ups and downs of history.
Yes.
And we are one of the most heavily suffering nations in the world, going through all the wars of national independence, including the war against the French, and after that against the American. And this year is our 50th anniversary of national reunification.
Mm-hmm.
And for the past 50 years, we enjoy peace and development. And up until now, we are happy with what we have done so far, showing our great tolerance, and we are patient enough to move to the next stage of development and prosperity.
Great. So this is something that we hopefully you can help us. Tolerance is something that we need to work on ourselves, at least in my opinion. But to open up to the world, we're part of the international community. I'm very happy that the ties are getting stronger and stronger. I saw the numbers. Trade is growing consistently over the past 10 years. Ambassador Lee Duc Chung, it was a pleasure to host you here.
Thank you very
much. And let's hope for even better days. Things are looking good.
For sure, as a diplomat, and we understand very well that diplomacy is all about helping people to sit down together and talk, and to improve our mutual understanding. And the more we understand one another, peace will come. So this is what we have been successful in the history of 80 years of the diplomatic service in Vietnam, and we are ready to share, and it's for sure that the better future will come to all of us.
Ah, amen. So thank you again, Ambassador Lee Duc Chung, for being with us. זה הייתה השיחה האחרונה שלנו היום, לא תאמינו, אבל התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.